Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
שלום לכם מאזיני הפודקאסט באות בזמן. לצערנו, נורית לא ממשיכה בפודקאסט. זה נשמע דרמטי, אבל האמת היא שלא ממש. אנחנו רואים שיש בחיים דרמות גדולות יותר. אנחנו עושים היום פרק מיוחד שבו נדב פרי, גם הוא מעולין הבית של הפודקאסטים, נתארח אצל דליה, ביחד הם מדברים על המצב. אנחנו מתאפסים על עצמנו, ובקרוב יהיו פרקים חדשים במתכונת קצת אחרת. זה כמעט מיותר לציין, אבל בכל זאת צריך שאנחנו אוהבים את נורית גפן מאוד, ומודים על הזכות לעבוד איתה במשך 41 פרקים עד כה. נורית קה, תהי בריאה, ותשמרי על עצמך. מעניין לעניין באותו עניין, אנחנו חושבים כל הזמן איך להפיק עבורכם תכנים שיספקו קצת נחמה בימים שאנחנו צריכים אחת כזאת. אנחנו מעלים היום סדרה, חברים מספרים על אריק, 10 שנים למותו של אריק איינשטיין, ואביעד פורילס מכנס את כל החברים איתו לשיחה על רגעים עם גדול זמרי ישראל. חוץ מזה, אלינו ביומיים האחרונים גם פרקים חדשים, ספשיילים של דרור והדר בפודקאסט לא סותמים, ואנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולבקש מאיתנו דברים שיעשו לכם טוב על הלב. אנחנו יכולים להבטיח לכם שנעשה כמיטב יכולתנו כדי שזה יקרה. זהו. יהיה בסדר. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות ונשתדל לענות לכם. אנחנו מחכים לכם שם. נורית גפן ודליה גוטמן באות בזמן. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
תשמע נדב פרי.
כן, דליה גוטמן.
זה לא עניין של מה בכך. המון פעמים חברויות נבדקות ומתבססות וקורות דווקא על הרקע הזה. אתמול התקשרנו אליך, אמרנו לך, יש בעיה, אתה מוכן לבוא לפודקאסט איתי? בלי לחשוב פעמיים, לפייתי בחוסר אחריות אפילו מסוים, אבל מה שמסמן שאתה בא מבית טוב, ואני אפילו מכירה את אמא שלך.
מכירה את חלק מהבית.
לגמרי. ואתה מכיר חלק מהבית שלי.
נכון.
זו מחווה בלתי רגילה הייתה. אמרת, אני בא. זה ממש לא עניין של מה בכך. אני אנד לך עוד קצת אחר כך בעניין הזה, כי יש לזה הסברים, וגם הרגלים מאוד טובים. אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה. כבר אני אומרת
לא,
לך.
לא, בואי אבל תספרי מה אבל קרה.
אבל אני כבר מספרת לך מה קרה. אני רק רוצה לברר פרט טכני. אם סיפרו לך שלפעמים, שאני בוכה בקלות, סיפרו לך דבר כזה?
אני מאזין פה ושם לפודקאסטים.
אתה מאזין פה ושם, אז אתה יודע. כן. אז אני רוצה להרגיע אותך, היום זה לא יקרה.
חכי, תני לא, לנסות, תני לי לעבוד על זה.
לא, לכבודך, okay. לא, לכבודך זה לא יקרה. אבל אני רוצה...
יפשו דימותייך.
אבל לא, עדיין לא, אבל אתה יודע... אבל אני רוצה לספר לך מה קרה, וזה לא עניין של מה בכך. על כל פנים, לא בשבילי. כבר די הרבה זמן שנורית גפן אומרת לנו שקשה לה. קשה לה למצוא חומרים, העול כבד מדי, היא מרגישה שהיא יחסת למתיחות. זה קשה לה, והיא רוצה לפרוש. אנחנו דיברנו על ליבה, אני ואיתמר וסגיה, בעלים של All In, שלכולנו טוב מאוד פה, אבל הבנו שאין ברירה, ו...
זאת אומרת, היה לה קשה עוד לפני המלחמה.
היה לה קשה עוד לפני המלחמה, וקבענו שהיא תבוא לפודקאסט ותגיד את זה בעצמה, ותסביר מה קורה, אבל אתמול היא דיברה איתי, והיא אמרה שהימים האלה קשים לה במיוחד, והקושי הזה לא מאפשר לה להמשיך. כמובן שעניתי שאני מבינה לגמרי, וגם התכוננו לזה, אבל התכוונו שהיא תבוא, וכדרכה תדבר, כמו שאמרתי, בגילוי לב על זה, אבל זה לא התאפשר. ואז פניתי אליך.
חיפשת את הגורם הכי דומה לנורית גפן.
לחלוטין הכי דומה,
ברמה
הכי
פיזית,
יפה.
לא, כן,
כן, הכי יפה, הכי חייכן, הכי מאיר פנים, כן. הכי עם שיער גולש, ממש הכי דומה. אני לא אתן לך לקלקל לי את זה, אתה עשית לי טובה גדולה וזה לא יעזור, התשטוש הזה, לא, אתה יכול להגיד ככה, אני קטן עליי, נדב.
הכבוד הוא שלי, מה, דליה, אז את יודעת, כשביקשו ממני פעם ראשונה, כשעבדתי בערוץ 10, אז כשמוטי לא היה יכול להגיש מאיזושהי סיבה, אז ירון היה מגיש לבד, כיוון שהוא איש טלוויזיה ותמיד היה... עמד לפני המצלמה.
נכון.
אבל אם ירון היה בחופשה או מחלה או יום חופש, אז מוטי היה צריך מישהו שיעזור נכון. לו לשאת את הנטל.
לנהל את זה, נכון.
אז כשבפעם הראשונה ביקשו ממני להחליף את ירון ולשבת לצד מוטי, זה היה לי כבוד אדיר, מה? אומרת, אז אני אומר לך גם מבחינתי כרגע לשבת כאן על הכיסא הזה כמילוי מקום.
אני נורא אוהבת שמגזימים. נורא נעים לי שמגזימים, זה נוח לי.
אבל רק אני רוצה שיהיה ברור, זאת אומרת, אני... מבלי להם, אני נתקל בנורית כאן, כשאנחנו באולין, פה ושם, יחד איתך וזה, אבל אז אני לא יכול להגיד שאני ממש מכיר אותה. אבל כשנצא מהאירוע הזה, אז או שהיא תמלך בדעתה ותחזור איזה...
אני מקווה.
או שהיא תעשה את הקלוז'ר כאן, כמו שצריך לעשות, כמו שמגיע.
היא בעצמה, נכון, לגמרי. אבל הפעם הבנתי אותה לגמרי, ולכן הזעקתי אותך, אני חייבת להגיד לך וידוי, הייתה לי כמעט שנה של שיתוף פעולה מפתיע ומשמח, וכמו שכבר סיפרתי, נורית ואני לא חברות, רק מכרות מיודדות, ולמרות זה היה תענוג גדול בשבילי לנהל איתה את הפודקאסט הזה, ונוצרה קרבת לב שלא תיעלם. ויותר מזה, אני מבינה לגמרי שהבריאות היא מעל הכל, ונורית דיברה על זה כאן, על הבריאות שלה, בפתיחות מקסימלית כדרכה.
אבל מה, אם אני יכול לשאול, מה היה הקושי שהציק לה עוד בטרם המלחמה? מה קורה עכשיו? אני יכול להבין.
דליה, קשה לי למצוא חומרים לפודקאסט. נראה לי שלך קל ולי קשה.
אבל את תמיד מובילה אותה.
נכון, עדיין, עדיין. אתה יודע, כל אחד רוצה להביא מי שלו, והיא גם יכולה, יש לה הבחנות נהדרות, והיא שנונה, והיא פתוחה, והיא גלוית לב. אבל בכל זאת, הייתה בעיה כאילו לאסוף את החומרים. יכול להיות שהיא חסה לזה חשיבות רבה מדי. תראה, אני, אם אני, אתמול לבשתי חולצה, שחברה אמרה לי, אל תלבשי אותה יותר, בסדר? את החולצה הזאת. אז נורא נעלבתי, ובלב חשבתי, אופ, חומר לפודקאסט. כל מה שאומרים
לי מהיום... למה
אמרה
לך לבשת החולצה?
כי ככה היא חכי, רצתה את טובתי, אמרה דליה, חולצה יפה, לך היא לא טובה.
אוקיי.
והיה נורא דחוף להגיד את זה דווקא עכשיו, אתה יודע. אז בסדר, אוקיי, אז אני חשבתי לעצמי, מותק, שרת אותי, יש לי חומר לפודקאסט, רק אל תפסיקי לדבר. פשוט בואי... מה שאני אומרת, לי זה היה קל, כי הכל נראה לי חומרים לפודקאסט. ונורית לך את זה יותר בקושי, ולכן קרה מה שקרה. אני רק רוצה להגיד שהתענוג הזה שלנו, כמו שאמרתי, נמשך כמעט שנה, ואני רוצה להגיד עוד הצהרה. אני לא רוצה לוותר על הפודקאסט הזה. אני מצאתי בו מרחב להמון דברים שלא נתתי להם ביטוי עד היום. זה קרה לפני שנה, קראתי את איתמר רוי, הבעלים של, כותב על ג'ו רוגן, על הסטנדאפיסט בגלריה בהארץ, בגלל שאני לא כותבת טוב, אני נורא מקנה בכתיבה. אז מיד צימסתי לו, איתמר, מה שלומך? לא התחלנו...
שג'ו רוגן יש לו את הפודקאסט אולי הכי מצליח בעולם.
הכי מצליח בעולם. והוא כותב עליו נפלא בגלריה. אז סימסתי לו מיד, גם כי קינאתי שהוא כותב טוב, ואמרתי לו, מה אתה עושה? כי אני מכירה את טבת אבא שלו. הוא אמר, תשמעי, יש לנו משרד, לי ולסגי ברגמן, אנחנו מפיקים פודקאסטים, נקרא הבית של הפודקאסטים, ואני רוצה שתעשי אצלנו פודקאסט. אמרתי, בוא, אני סתם הרי סימסתי לך, אתה לא חשבת על זה קודם. בקיצור.
מה שאני רק אגיד, מה שמזכיר במידה מסוימת בזוגיות שלך ושל נורית, את הזוגיות של מוטי וירון, ששוב, אני באמת, הייתה לי, על הרבה דברים אני מודה שהייתה לי זכות כשהייתי עיתונאי, אבל באמת, לאכול מכף ידם של מוטי וירון, זה אחת באמת הזכויות הכי גדולות שאני נוצרתי לכל החיים. אחד הדברים שדומים, אני חושב, בזוגיות, זה שגם את וגם מוטי, שניכם הייתם אנשים שהמיקרופון היה זר להם.
נכון.
מוטי קצת פחות, כי בכל אופן הוא היה איש מוכר, אבל את לחלוטין היית תמיד מאחורי הקלעים.
מדויק לגמרי.
ואנשים גילו, כמו שגילו את מוטי כדמות שמדברת אל המיקרופון, גם גילו אותך בפודקאסט הזה.
נכון, אבל כשאיתמר פנה אליי, אמר לי, אתה עשי פודקאסט, ואני מבוגרת מאבא שלו, זה לא היה מובן מאליו. אמרתי לו, אני לא יודעת בקושי יודעת מה זה פודקאסט. הוא אמר, דליה, תעשי פודקאסט. אמרתי, בסדר. לא שמתי, חלפו ימים, הוא עוד פעם מתקשר, אמרתי, מה אתה רוצה? אתה עשי פודקאסט, אמרתי, תזכור, אני מזהירה אותך, אין לי מושג מה זה. הוא אמר, אתה בואי ותדברי, רק תביאי חברה. ואז אמרתי, אוקיי, את מי תביאי? את נורית גפן. למה נורית גפן? כי היא פטפטנית כמוני, ואני חושב שהיא תשמח, אני חושב שהיא תשמח לעשות זה. ואז נורית באה, עשינו פיילוט, הפיילוט שודר, עלה לאוויר.
And the rest is history.
לגמרי, the rest is history, אבל בהמון המון...
כל פעם אני הייתי שואל את, את איתמר בהתחלה, תגיד, הם עוקפות אותי באזנה? הם עוקפות אותי באזנה? אז אני חייב לומר שבאיזשהו שלב התשובות כבר התחילו להטריד אותי קצת, כי כמה שאני לוקל פטריוט בסוף, כן? ככה זה מי שנולד עיתונאי בסוף דואג לאיגו של עצמו, כן?
מה זאת אומרת? לגמרי.
כן, אז כן, נתתם פייט רציני בתוך הולין.
אגב, פייט שלא התכוונו אליו.
לא, לא, בסדר.
אז הכל בנאיביות, אפילו קצת בבורות, אני לא יודעת. פשוט ידענו לנו מיקרופון.
יצאתם גם קהילה.
ודיברנו, זהו, זה נכון, על זה אני רוצה לדבר, שזה הדבר בעצם שהכי חשוב לי להגיד. אז יצאתי לנורית וכן הלאה, ולהפתעתנו והתרגשותנו קמה קהילה של מקשיבות ומקשיבים שמגיבים לנו, מהירים, מביעים דעה, והפכו להיות שותפים שלנו, ובאופן מסוים גם בני בית של הפודקאסט כאן וגם חברים. עכשיו, נורית ואני בחרנו לדבר על עצמנו, על משפחתנו, על החסרונות שלנו, על הקשיים, על השמחות, כמעט בלי לצנזר. זה היה טוב לשתינו, וזה חיבר אותנו אליכם, לקהילה. אני לא אוותר על הפודקאסט הזה, זאת ההודעה הכי חשובה שלי. אני מקווה שאני צודקת בהחלטה.
ואני לא מוותר על נורית.
איזה יופי.
לא, באמת. זאת אומרת, אני אומר, היא תיקח את הזמן, וכולנו צריכים עכשיו, כל אחד עם הדרכים שלו להתמודד.
נכון.
אני אומר לילדים שלי עכשיו על מה שקורה, אני אומר להם, תשמעו, עד חנוכה, אני מקווה שבאזור חנוכה אנחנו כבר נהיה בער. אז אני מקווה שבסביבות חנוכה, פלוס מינוס, כבר תתחדי שוב פעם עם בת זוגך.
גם אני, מאוד. ממש מאוד, אני מקווה שזה יהיה ככה. אני רק רוצה להגיד ש... דיברנו המון על עצמנו, ועל המשפחה שלנו, ועל החסרונות שלנו, ועל הקשיים, והשמחות, כמעט בלי לצנזר. זה היה טוב לשתינו, וזה חיבר אותנו אליכם. לכן אני לא אוותר על הפודקאסט הזה, כי הוא חשוב לי. במובן מסוים קרה לי נס, ונפתחו מגירות סגורות שלא נגעתי בהם. אני הרבה יותר מבוגרת ממך נדה, ואתה צריך להבין את זה. בגילי כבר כמעט לא קורה שאנשים עושים, עוברים התנסויות חדשות. הכל כבר בטלב, הכל כבר ידוע, הכל כבר...
כן.
וקרה לנו באמת נס, וגם הבנתי שאני יכולה להיות גלויית לב, ולפתוח מגירות סגורות שלא נגעתי בהם, והבנתי גם שאדם יכול להיות גלוי לב בלי להרשות פולשנות, שזה נורא נורא חשוב. והגילוי לב הזה יצר קרבה נורא נורא מיוחדת, כמו שאמרתי. כל אחד הביא את המשתנו, הביא את הפנים שלה, וזה היה מרתק ומפתיע. אתם מכירים היום את המשפחה שלי ושל נורית יותר ממה שאנחנו עצמנו מכירות אותם. כמעט לא צנזרנו שום דבר. אתם מכירים את נועה ואת ניר והילדים והנכדים וכמובן את צחקי, ואני נורא טוב לי עם זה, ואני רוצה להמשיך את זה. אני חושבת שההמשכיות הזאת לגביי היא יציבות שמתקיימת מעבר לאירועים האיומים והקשים, ואני חייבת לכם, באמת לכם, למרות שזה נשמע ככה קצת גננת, אני חייבת לקהילה הזאת שנוצרה להמשיך להיות איתכם, לשתף אתכם, כי האירועים האלה הם החיים שלנו, והפודקאסט הזה ימשיך להגיב.
גם אני אגיד לך משהו, אני חושב שדווקא בימים האלה, ואני לא עכשיו מתעדר בנוצות שהן ככה לא קשורות לעניין, זה חשוב לתת את התוכן שאנשים רגילים לקבל בעיתות שגרה.
נכון.
זאת אומרת, זה בוודאי חשוב לך ולצורך הזה שאת מבטאת אותו. אבל את יודעת, זה כמו באמת, אני זוכר במלחמת המפרץ הראשונה, כשאני הייתי ילד, כמה היה נחמד שיש את זהו זה. ואת העולם הערב, כן?
נכון. ושזה קבוע.
ושזה קבוע, למרות שיש מלחמה, ולמרות שנופלים עלינו טילים.
נכון.
ואני חושב שבאמת היום העולם הוא מוצף הרבה יותר בתוכן, והמגוון הוא באמת בלתי ניתן לכימות. אז אמנם אני חושב שלאור האסון הנורא הזה שעבר עלינו, עוד לא הגיע הזמן לצחוק, כן? גם הוא יגיע, גם הוא יגיע, ונצטרך לצחוק. חייבים לצחוק. אבל כן, אם אנחנו יכולים להחזיר טיפה את ההוגנים, אני אומר לך גם לעצמי, אני לא העליתי פרק בעצם כבר מאז שזה החל, הייתי אמור לעלות פרק, סיפרתי את זה בפודקאסט שלי, עם יובל שטייניץ, שהקלטנו אותו 20 שעות לפני שהחלו האירועים.
מה אתה אומר?
כן, ובאמת היה פרק מרתק, שיחה באמת, כי שטייניץ... יש לו עומק, כן?
אבל גם היה גלוי לב, הוא היה אמיץ?
הוא היה גלוי לב, ואני לא רוצה לחזור, אני אחזור בכל אופן על משהו שאמרתי בפודקאסט, אבל הוא אמר לי שם איזשהו משהו שאחרי זה, מאז הוא מהדהד לי כל הזמן מראש, כשאמרנו, אנחנו מקליטים בשישה באוקטובר, היום אנחנו מקליטים 50 שנה ליום כיפור, מה זה? הוא אמר לי, תשמע, הטעות שאנחנו עושים זה שתמיד אנחנו מתכוננים לאסון הבא על בסיס האסון הקודם, ואומרים, עוד אקסלרציה, זאת אומרת, ניקח את האסון הקודם, נכפיל אותו ב-1.2, ולזה נתכונן. אבל לא, האסון הקודם זה היה X, עכשיו אתה מתכונן ל-Y. האסון הקודם היה תפוח, לא מתכונן לבננה. זה לא אותו דבר. ו-20 שעות אחר כך
קרה. והוא אמר?
זה הוא אמר. זה הוא אמר. לא במילים האלה בדיוק, אבל כן. אז כן, אז לא משנה, תומי כלום סטורי שוט, אני אומר, אז גם אני, במידה מסוימת ככה, בכוח, אמרתי, אוקיי, קחתי שבוע, צריך
נכון,
לחזור, לתפעל.
נכון, נכון.
וזה נכון גם לגבייך.
נכון.
וזה נכון גם לגבי הקהילה הנהדרת שלכם.
נכון.
אז אני
נכון.
לא יודע אם אני אבוא ככה כל שבוע, אני גם חושב שיש אולי...
לא,
אני,
יהיו הפתעות, עוד הפתעות.
אני אציע לך גם עוד כן, כל מיני כן. הפתעות שיכולות לעבוד.
כן, יהיו הפתעות לי.
אני חושב שזה גם חשוב שזה גם שתי נשים.
נכון.
זה לא צריך, לא צריך להכניס את כאן בנים, כן?
אני מסכימה איתך, ועל זה איתמרו התקש, והוא צדק.
אז אני פשוט הגבר הכי נשי שהיה כאן בסביבה, אז חשבו שזה יכול...
הכי מתוק, הכי חמוד, ואני רוצה להגיד לך משהו,
כן, יאללה.
רק לפני שבוע, תראה כמה נחמד וכמה נכון בעצם להיות רחב לב, סתם. לפני שבוע או 10 ימים, איתמרו התקש אומר, חסר מישהו לפאנל, למוסף.
במוסף שלי, כן.
למוסף של נדב... של דב פרי, ואני תמיד שומעת את המוסף, זה נורא מעניין אותי, גם בגלל הפאנל, והיו לי שם כמה הפתעות לטובה, אני יכולה להגיד את זה, עכשיו הותר להגיד הכל, למשל רואי עידן הפתיע אותי נורא לטובה, כשראיתי אותו אמרתי, מה, אתה ימני, הוא מצא חן בעיניי נורא, אני מוכנה לשבת איתו בפאנלים, בקיצור, איתמר אמר, את באה, חזר מישהו, ובאתי, ולא ידעתי מה יהיה, ולא ידעתי מה יקרה.
למרות שבאתי עם ניירת, כמו עכשיו, אני רואה שהצאת לך, זה עניין שהוא קרוב לליבך,
לא, באתי עם ניירת, אני רוצה להגיד לך מה, אני כותבת דווקא נורא נורא גרוע, אבל אני קצת מפוזרת, וקל להשיח את דעתי, ואני מתלהבת, אז כדי שיהיה בכל זאת איזה שלד, וגם בנורית וביני, היא תמיד נתנה לי בשמחה לנהל את זה, כי אמרה דלי, אם אני נהל את זה, לא נגיע לשום סוף.
נכון, את חוזרת לתוואי.
בדיוק, זה היה נורא נחמד שהיא אפשרה את זה, ושזה היה בידינו. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה קצת אישית.
כן.
לא קשורה לכלום. הייתה לך תוכנית עם עמית סגל, הרבה נכון. שנים בערוץ הכנסת. מה היה שמה?
זוג אופרת.
זוג כן, אופרת.
כן.
ועידית בן יאיר ערכה
נכון.
אותה.
נכון.
כמה שנים היא התקיימה?
9 שנים. כן.
עכשיו אני שואל, כי
יבש לי... עד שפרשתי מהתקשורת, ב-2015.
יבש לי עכשיו בגרון, למה? איך מנהלים תוכנית משותפת, 9 שנים, שזה נצח, בין שני אנשים שמתחרים על אותה משבצת בעצם. אתה ערוץ 10 אז, והוא...
גם זו הייתה תוכנית שהייתה מאוד נישתית.
נכון.
זאת אומרת...
נכון. אבל היא הייתה עם המון פיקחות, עם המון הומור, עם המון...
זו הייתה תוכנית של...
זיכרון פוליטי.
זו הייתה תוכנית של... של הרופאים, כן? שאתה לא עלינו מלווה קרוב משפחה לניתוח, ואתה... אז הרופא יוצא אליך ואומר לך מה שצריך להגיד, כן? אבל בחדר עם הרופאים הוא מדבר בשפה שלהם, זה חבל על הזמן, זה אולי שזה... אז כאילו, התוכנית שאז עשינו, זו הייתה תוכנית כמו שהרופאים מדברים בינם לבין עצמם. זאת אומרת, איך שהכתבים מדברים באמת
על נושא הסיכור. כן, לא דיברתם ממש, לא ריחלתם על פוליטיקאים, או אמרתם מה דעתכם עליה.
לא, אבל היינו הרבה יותר פתוחים מהאופן שבו היינו אז, בכל אחד באכסניה שלו, עמית בערוץ 2 השעז, ואני בערוץ 10. למרות שאני צריך להגיד, כאילו, גם סגל של אז, הוא לא סגל של היום. כי אני חושב שהיום, מבחינת הגרביטס שהוא תופס שם גם בחדשות של 12, זה מאפשר לו באמת לבטא את עצמו איך שהוא רוצה, כן? אז הוא, זה קצת אחרת. אבל לא יודע, למה התחלת בזה?
כי אני רוצה לדעת איך החזיקה החברות הזאת 9 שנים, כל יום אתם באים, יש לכם דברים...
לא, אבל סתם אני שואל איך באמצע מלחמה ובאמצע כזה כאוס, איך פתאום נזכרת בזוג הפרק?
לא, כי אני נפרדת מינוי את היום. וזה נמשך רק שנה, ואתה החזקת 9 שנים.
אז א', שוב, אני אומר כזה דבר.
ואתם מתחרים על אותה משבצת, פחות או יותר. ויש לפעמים ידיעה שיש לך, ואתה יודע שאין לו או הפוך. כן. ואתם נפגשים ואתם צריכים להקליט תוכנית.
קודם כל, שוב, קשה לי עם הטרמינליות הזאת, שבה את אומרת, אני נפרדת מינורית.
נכון.
אני כל הזמן אומר, דליה, את עוד לא נפרדת מינורית, חכי.
אני נורא מעריכה את זה.
אחד. שתיים, אני חושב, שוב, את יודעת, את מדברת באמת על זוגיות טלוויזיונית נישתית, שאני הייתי חלק ממנה, אבל אני חושב שאת רואה את זה בהרבה מקרים, שאחד ועוד אחד לפעמים שווה יותר משניים, כן? ואז כל אחד מתוך האחד ועוד אחד הזה, צריך להבין שהחיבור הזה הוא...
ולפעמים הוא אתה רותח.
נכון, בסדר. יש יצרים. אז אני יכול להגיד לך, שסגל ואני היינו באמת מתחרים, והיינו פעם בשבוע בהגדרה, נפגשים בערוץ הכנסת על מנת לעשות את התוכנית ההיא. ולפעמים, אתה יודע, שוב, באופן יחסית, לא משקף, על אף שהיינו שני עיתונאים מאוד בולטים, שסיכרנו את אותו תחום, וממש התחרנו אחד בשני, שמרנו כל הזמן על... יחסים טובים, כן? יחסית.
לא הייתה פעם שאמרת, אני
אבל
לא
כן,
בא יותר,
פעמים,
אני...
לא, אף פעם לא היה פעם שזה, אבל היו פעמים שלפעמים קצת היה מתיחות על רקע התחרות בינינו ברור, בערוץ הזה עובר שתיים, שנגיד אז היינו באים, כל אחד היה מתאפר, באים, נכנסים, עושים את העבודה, יוצאים, איש יש לדרכו, וככה.
בלי שום...
כן, אבל עושים את זה מקצוענות. היום, כשאני, בואי, את יודעת, אני כבר 8 שנים מחוץ לתקשורת, זה המון זמן, אז כבר שכיח את אלמנט התחרות מהיחסים שלי עם עמית, אז זה...
לא, לא משנה, גם היום קל לך יותר.
נכון, בדיוק, זה כבר לא קיים.
דרך אגב, אפרופו עמית, אני רוצה להגיד לך משהו על אמנון אברמוביץ', שבשבוע שעבר נתן את הסינק הזה, באמת.
כן.
בוא נגיד, מתחשק לי להגיד
אחרי, ביטולוגי. אחרי נאום, אחד הנאומים של נתניהו.
נדמה לי אחרי הנאום הראשון, כשהוא כן. אמר, אנחנו יודעים מה זה החמאס. אמר לו, אתה יודע מה זה החמאס, אתה המצאת את החמאס. הרי אמרו לך כל הזמן, נדב ארגמן אמר לך, זה האויב, ראש השבק. ואתה אמרת את זה, אתה מדבר על, אתה מאמין באחדות העם, הרי אתה פילגת את העם, וכן הלאה וכן הלאה. שבאמת זה היה, זה קיבל ביקורת נהדרת מאירון טנברינג בטיימאו, ובאמת זה היה, לא הרבה פעמים יש לעיתונאי את הארג', את היצר ואת האנרגיה, את האנרגיה להגיד ככה דברים, להגיד ככה, ואני שואלת אותך היום נדב, נגיד היית מנהל היום ערוץ תקשורת, או היית מנהל מחלקת חדשות של ערוץ תקשורת, וראש ממשלה היה בא ואומר לך ביום שישי בערב, כן? אני רוצה לדבר לאומה. אתה מברר איתו מה יש לו להגיד?
לא.
או לא?
לא, לא. אני בתקופה כזאת.
כן.
אני רגע שנייה שם את נתניהו בצד, כי שאלת אותי רגע על השיקול דעת שצריך להפעיל אם אתה גוף תקשורת. אנחנו במלחמה, כשראש הממשלה אומר אני רוצה להגיד משהו לאומה, בעיתות שגרה, אני חושב גם כן רוב הזמן, אבל קל וחומר בעת מלחמה, אתה נותן לו לדבר. ואתה משמע את מה שהוא אומר, אז אני חושב ש... אני אגיד לך, תראי, אני אגיד לך כזה דבר, ומי ש... טיפה אדבר רגע על עצמי, כן? כי זה בכל אופן פודקאסט אישי, כן?
גמרי.
אני, דיברת על התקופה שהייתי עיתונאי. אני פרשתי מהתקשורת ב-2015, זה תחילת עידן הטוויטר, כאשר כל העיתונאים בעצם יצאו מהארון, ואפשר להבין, טוב, עמית סגל הוא ימני, וגיא פלג הוא עושה בשמאל, ואוקיי, כאילו, אתה יודע, את הכל ברור. כשאני הייתי עיתונאי זה לא היה ככה, וכל האתוס שעל בסיסו גידלו אותנו בגלי צהל, ושאותו ניסיתי למלא לאורך כל שנותיי כעיתונאי, היה שלא צריך לדעת מה הדעות שלך, שאתה מדווח, מבלי ש... ואז עזבתי ב-2015 את התקשורת, והלכתי לעבוד בעולם של הגז, כן? ושם בכלל, את יודעת, אני עובד בשביל תאגיד, ואני ממשיך לצייץ והכל, אבל יתרה מזאת, אם אני אצייץ איזה משהו כאילו פוליטי, זה אולי יתפרש בצורה לא נכונה, כאילו אני מדבר בשם הגוף שאני עובד בשבילו, ולא כך היא. זאת אומרת שלאורך...
וזה לא סכיזופרני קצת?
לא, אז אני אומר, לאורך הרבה מאוד שנים הקפדתי לעשות חיץ בין העמדות הפרטיות האישיות שלי, שהן, אני יכול להגיד לך פחות או יותר, אני היום בן 43, בערך מגיל 8, שלא לומר גיל 10, 12 מקסימום, אני עם עמדות פוליטיות מוצקות. אוקיי?
מה אתה אומר?
כן.
אוקיי.
זאת אומרת, התמתי... בתוך המודוס אופרנדי שלי, את הצורך לעשות הפרדה בין האמונות והדעות שלי לבין מה שאני משקף כלפי חוץ.
אתה אומר מה שאתה חושב, זאת אומרת, לזה אתה מתכוון?
אני לא, לא, אלא. אז אני אומר, כל, okay. זאת אומרת, לאורך כל השנים אני לא אמרתי...
עכשיו,
את,
אני
חושב. עכשיו, מאז שהתחלתי, אוקיי, ואז התחלתי את הפודקאסט. ובפודקאסט הרגשתי יותר פתוח להגיד את אשר על ליבי, יתר סט ברגע שיצאה המהפכה המשפטית לדרך, ושם אמרתי, זה באמת קרב חיינו במדינה הזאת. ובמקום כזה, אתה חייב להשמיע את, לזעוק את זעקתך, אוקיי? ואם אני, חלקת האלוהים הקטנה שלי, פודקאסט, אני חייב להגיד את זה, אוקיי? אז למה אני נותן לך את כל הרקע הזה? כדי להגיד לך שאני, בעמדות שלי, אני נמצא במקום שאמנון אברמוביץ' נמצא בו פלוס מינוס, בסדר? אבל...
אני רוצה לעשות גילוי נאות, אנחנו חברים מאוד טובים.
כן, okay. גם אני, יש לי היכרות לא, מסוימת איתו, ואני כן. באמת חושב שמדובר okay. באיש יקר.
נכון.
וגיבור ישראל.
לגמרי, לגמרי.
אבל אני לא... תשמעי, אני אגיד לך משהו, אני מוצא את עצמי בימים האלה, עושה לייקים וריטוטים לציוצים שסותרים אחד השני, כן? אני גם מהדהד ציוצים שהם נורא כועסים על נתניהו ועל התפקוד של הממשלה, ואני בעת ובעונה אחת מהדהד ציוצים שאומרים, חבר'ה, אבל לא עכשיו, אבל לא עכשיו. ובסוף מה שצריך עכשיו בתחושה שלי, זה קודם כל לנצח. קודם כל לנצח. ואני חושב שהיו כאן כמה ימים, מאז המכה הנוראית של השבעה באוקטובר, שראית באמת כרגע את כל הקווים מתשתשים. ואמרו, אוקיי, אנחנו החרב מונחת כרגע על צווארנו, ואנחנו דואגים להסיר אותה, אוקיי? אנחנו עוד לא הסרנו את החרב מצווארנו, ועוד יהיו ימים קשים, אבל לצערי אני רואה שהחולאים שכולנו ראינו בחמש שנים האחרונות, ובפרט בשנה האחרונה, שוב פעם ככה נכנסים,
מבצבצים.
ואז אני אומר כזה דבר, תראי, כשאני שומע את אברמוביץ' שם בפאנל, אני מסכים עם מה שהוא אומר. והוא זועק זעקה שאני אומר, כן, צריך שתשמע.
הוא גם אמר דברים נוכחים.
הוא אמר דברים נוכחים, אבל באותה נשימה אני אומר לעצמי, רגע, אבל אולי בכל אופן לא עכשיו, אולי לא... בוא ננצח אותם קודם. בוא ננצח
אותם. איך ננצח אותם אם ראש הממשלה לא יתחיל לדבר אלינו כמו אל אנשים שווים, שיודעים כמו מה קורה.
אבל דליה, זה מה יש. שוב, אני לא בחרתי בו. הוא כרגע ראש הממשלה. את שואלת אותי אם אני חושב שכשהאירוע הזה ייגמר, הוא צריך להמשיך להישאר ראש ממשלה? חד משמעית לא, בסדר?
כן.
את חושבת, את שואלת אותי אם אני חושב שזה ריאלי.
כן.
אז ואם זה יעזור, אבל אם זה ריאלי לצפות שהוא עכשיו יניח את המפתחות, זה לא יקרה.
אוקיי.
זה לא יקרה, לא משנה. וגם לא עושים עכשיו הפגנות. שוב, היחידים בעיניי שמותר להם באמת לצאת החוצה ולזעוק את זעקתם זה משפחות החטופים.
נכון.
ובני הערובה והשבועים.
נכון.
ולכן שוב, אני מאוד אמביוולנטי, אני כל הזמן אמביוולנטי.
אני רוצה להגיד לך משהו, יש בפודקאסט הזה, מסדנו, זה נקרא סק המרירויות שלי. ונורי תמיד רשתה לי להוציא מסק המרירויות שלי, מרירות אחת או שתיים כל פודקאסט, כי זה נדנוד, כי אני בנהלי המון מרירות. אז אני רוצה להוציא מרירות עכשיו, שתחייב אותך לתשובה גלויית לב. אני שמעתי עיתונאית אחת מסוימת, אומרת בתוכנית שלה, אנחנו עוד נתחשבן.
תהיה לך חסון, מדברת. בואי נדבר גלויית, כן?
יש עוד, אנחנו עוד נתחשבן עם עיתון הארץ, ולא שמעתי אותה אומרת, אנחנו עוד נתחשבן עם תעשיית הרעל.
מצד שני, שמעת עשרות עיתונאים אחרים, אומרים אנחנו נתחשבן עם תעשיית הרעל. אוקיי?
לא שמעתי עשרות. שמעתי, אבל בסדר.
אז רבים, רבים. שומעים, אז שוב,
אבל אתה יודע, זו תוכנית מרכזית.
אז בואי אני אגיד לך מה השנים שבהם הייתי עיתונאי וניסיתי כן להיות רגע מלמעלה, לימדו אותי. בכל אופן, אם אני יכול להגיד למישהו שיותר
ותיקה, אתה יכול להגיד.
ותיקה ממני, כן.
מילה איומה, כן.
שלכל אחד יש פוזיציה, בסדר?
כן.
אז את שומעת את איילה חסון, ואת מתקוממת, מה את עכשיו באמצע מלחמה באה ואומרת, אני אסגור חשבון עם עיתון הארץ? מה, עיתון הארץ הביא עלינו את האסון הזה? אוקיי. אבל עדיין יש אנשים שעמדתי לא כעמדתם, שאומרים, רגע, מה אתם עכשיו באים? אנחנו הצבענו לו, אוקיי, יכול להיות שצריך כאן לעשות שידוד מערכות וזה, אבל לא עכשיו. יש אנשים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, הצנינים באוזנייך, הם הפעמונים באוזני האחר, והפעמונים באוזנייך הם הצנינים באוזני האחר.
אבל זה היה צריך להשתנות, לדם.
אז בסדר, אז בואו.
אבל זה היה צריך להשתנות.
אז אני חושב כזה דבר, תראי, בשישה באוקטובר 73 החלה מלחמה, לדעתי הסתיימה ב-24 באוקטובר 73. חצי שנה לאחר מכן, גולדה התפטרה, בסדר? בתווך הייתה ועדת הגרנט. בואו קודם כל נגמור את המלחמה. אני שמח שגנץ ואיזנקוט בחדר. טוב שהם בחדר.
אם לא ישקרו אותם שוב, אם לא ילכו אותם שולל.
אני חושב, לא על בסיס מה שאני יודע, שגנץ, ובטח גם גנץ וגם איזנקוט, גם אם ביבי רוצה לשקר אותם, יש להם כרגע תקשורת ישירה עם המטה הכללי. אז הם מכירים את התמונה. אני רוצה להאמין ולקוות, ואני לא סומך על תואר כוונותיו של נתניהו, כי בעיניי אין לו כזה, אוקיי? אבל טוב שהם שם. ואני חושב שכרגע, באמת, המיינסטרים הישראלי, שכשאני מדבר על מיינסטרים, אני לא מדבר על 55%, אני מדבר על 80% ומעלה מזה, אומר, עכשיו לנצח, אנחנו... ולכן אם אני חוזר שוב לאותו מונולוג של אברמוביץ', זו שאלה, שוב, אני בכלל, אני מסתובב
בימים אלה... סליחה, אני רוצה להתעכב רגע. מה זאת שאלה? שאלה כשראש ממשלה, אחרי אסון היום כזה, שוב משקר אותך ואומר, החמאס...
תראי,
לא להעמיד אותו על טעותו? לא על טעותו, אלא על שקריו?
לא, תשמעי, שוב, אני אומר לך, את גם שמה לב, תראי, חדשות 12... בשונה ממקום שאני עבדתי בו, חדשות 10, או שהיום הוא חדשות 13, ויתר גופי השידור, חדשות 12, ובפרט בימים האלה, זה עדיין יש בו איזשהו DNA של מדורת השבט. מה זה אומר מדורת השבט? שעמך ישראל, כן, ישראל ישראלי, כשהוא פותח חדשות, הוא רואה ערוץ 12, זהו ברירת המחדל שלו, כן?
נכון. אבל הם יודעים איך לעשות את זה.
100%.
כן.
ואחת הדרכים לעשות את זה, זה לוודא שאתה... נותן לצופים שעמדתם איננה כעמדת אברמוביץ' גם את המענה שלהם. ולכן את שמה לב שגם כל הקושמרואים והיוניטים, כשאמנון תמיד לוקח את זה לפוליטיקה, הם זעים באי נוחות ככה
לא
בזה.
לא תמיד.
גם קושמרו יותר פותח בזמן האחרון. נכון. אבל ראיתי נגיד ביום שישי, כשקושמרו הגיש.
נכון, הוא היה חסר סבלנות.
אז כשאמנון שוב פעם לקח את זה למקום הזה, אז קושמרו אמר לו, אמנון, לא עכשיו. אז שוב, אז לבוא לכעוס על אמנון, שבאמת בשרו נצרב בביטחון ישראל, במובן הכי בסיסי, אז אני לא חושב...
המחשבה הכי בהירה עם הזיכרון הפוליטי הכי...
נכון, אז... אבל מצד שני, אתה יודע, צריך לזכור ששוב, יש...
אז אני שואלת אותך, אני רוצה לשאול אותך בגסות, בסדר?
ואני עושה הפרדה בין מה שאנחנו נוהגים לכנות מכונת הרעל, לבין מצביעי גוש הימין.
נכון.
בבחירות נובמבר 22, אוקיי?
נכון, אני מסכימה עם זה. לא, אולי לא לחלוטין.
כי מכונת הרעל,
כן.
היא לדאבוני הרב, ממשיכה בצורה אחרת, ואולי יותר מצומצמת, ואולי יותר בשוליים של זה, לעסוק בפיזור רעל, אוקיי?
אז מה עושים? דו, מה עושים? לא
אבל אני חושב שיש
אותנו...
הרבה ימנים...
כן.
שהצביעו בבחירות האחרונות לנתניהו וזה, ואפילו היו בעד האירוע של המהפכה המשפטית, אוקיי? אבל עכשיו מבינים שקרה כאן משהו. ועדיין צריך להבין שאותם אנשים, כשהם רואים את אברמוביץ', זה הם ישר כאילו מרגישים שזה עליהם, והם לוקחים רגע אחורה. ולכן צריך בעיניי כל הזמן לזכור שאנחנו, את, אני, חיים במיליה מאוד מסוים, אבל המיליה הזה הוא לא משקף את הנעשה במדינת ישראל.
עוד דילמה, עוד דילמה, עוד דילמה. אתה מנהל מחלקת חדשות בערוץ תקשורת, כן? ובא ראש ממשלה להתראיין, והוא לא רוצה ששאלו את השאלות. פעם, פעמיים, שלוש, מה אתה עושה? זאת לא תקשורת,
שוב,
מה אתה עושה?
אני אומר כזה דבר, אני חושב באמת שזה מביש, מביש שאנחנו נמצאים ביום התשיעי של המלחמה הזאת, ורק אתמול עלה צחי הנגבי כדי להשיב על שאלות, אבל...
ועשה את מה שהוא עשה.
לא, אבל הוא ענה לשאלות, והוא גם אמר, טעיתי, והוא גם דיבר. והשרים כבר רוצים לדבר, וגם גלנט ענה לשאלות, והרמטכ"ל בוודאי, ודובר צה"ל כל יום, פעמיים ביום, ראש הממשלה עדיין לא ענה לשאלות. להגיד לך שזה מפגן מזהיר של מנהיגות,
אבל אתה מאפשר לו?
כן, אני מאפשר לו, כי אנחנו מלחמה, ואם ראש הממשלה מדבר, אני לא אומר לו, אתה לא תדבר. כן, דליה, צי מהסרט, סליחה שאני אומר את זה ככה.
לא, זה בסדר גמור, לא, 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 זאת אומרת,
אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה.
אבל אנחנו לא יכולים לשאת שקרים יותר.
זהו, אז תעבירי למיוט, תסתכלי במיוט.
מה הוא מוסיף לי
אינפורמציה? אבל בסדר, תשמעי, אם הוא מנצל לרעה את דקות השידור של יום שישי בערב, וזה מה שהוא מוצא לנכון לעשות, אז זה מקומם, וזה מכעיס, אבל ראש הממשלה, אני אתן לו את זמן השידור. הוא מנהל
של... מה שלא יהיה.
אני לא יכול לחשוב... דליה, אני לא יכול לחשוב על תרחיש. בזמן מלחמה, שאתה בא לראש הממשלה ואומר לו לא לדבר. זה נשמע לי קצת...
אתה מבין את הדילמה, נכון?
אני מבין את הדילמה, אבל היא יותר דילמה בעיניי של כותבי ביקורות טלוויזיה בגלריה מאשר דילמה אמיתית.
למה? כי הציבור לא רוצה תשובות מראש הממשלה?
הוא רוצה תשובות מראש הממשלה, אבל אם ראש הממשלה לא מספק את התשובות, אלא מה שהוא מספק זה כל מיני...
אז אנחנו ממשיכים את מה שהיה, ממשיך מה שהיה.
אז מה את מציעה?
לא יודעת. אני בהחלט, זה דבר שאני מתלבטת בו, אבל אתה אומנם צעיר ממני, אבל ותיק ממני בתקשורת.
אני רק אגיד לך, דליה, סליחה שאני אומר, שמכיוון שיש לוויה, שאני צריך ללכת אליה של בת של חבר שלי שנהרגה במשימה, אז יש לנו עוד איזה 20 וככה כמה דקות.
אנחנו מתקרבים...
לא, אז תנהלי את זה, כרגע אני אורח שלך, את מנהלת את הזמן, אז כן.
נכון, אבל אני רוצה, כמו שאמרתי לך, לדבר קצת על מרירויות שלי.
כן, 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 בהחלט.
בדיוק.
אז אני אומר, בוא, אז הפתרון שלי אלייך, אוקיי? אם את שומעת מעכשיו שנתניהו עולה לדבר מבלי לענות לשאלות, תעבירי למיוט... תסתכלי בינתיים ב-SMS'ים, בוואטסאפים,
כנסי לטוויטר.
אני מציע באופן כללי כמה שפחות לרתוח בתקופה הזאת על אנשים שהם לא אויבים. בסדר?
אוקיי.
אין מה לעשות, אין מה לעשות. צריך, שוב, לא יודע, אני לא, אני...
לא, אני מבינה מה שאתה אומר.
יהיה מספיק זמן, יהיה מספיק זמן אחר כך. בואו נהיה באחר כך הזה.
כן. יש לי שאלה, יש הצקה. מה אתה אומר לילדים?
אוף. טוב, זה, כן, זה הנושא הכי קשה.
מה אתה אומר? קודם כל, אתה ממתן בהלה, אתה מציג אדישות, מה אתה עושה?
יש לי 3 ילדים.
בין כמה?
כיתה ו', כיתה ג', ובת 2 ו...
אוקיי.
3 רבעים.
כיתה ו', כבר מדברים איתו כמו עם גדול.
כן. וספציפית שלי, במידה שקצת מזכירה את, את העץ שממנו הוא נפל, הוא לא אפשר לחרטט אותו. ועד שהוא לא יבין בדיוק את המצב האסטרטגי לאשורו...
מה שמו?
שמו עידו, כן.
מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו?
אני אומר, תשמעי...
כדי שהוא לא ייבהל עד מוות.
אבל הוא ספציפית, כן, גם אחותו הקטנה, לא הכי קטנה, אבל הם לפני 2 היה שומר חומות, והם גם ישבו, אני, תראי, היה צוק איתן. בין צוק איתן ב-2014 לשומר חומות ב-2021, היו כמדומה, את יודעת מה, אולי ב-2019 היה את הסיפור הזה של באבו אלת, אבל היו כמה שנים שלא היו הזקות בתל אביב, אוקיי? ואני כל הזמן אמרתי, וואי, איזה מזל שבצוק איתן היה לך רק ילד אחד והוא היה בן שנתיים. שלא היית צריך לענות לו על שאלות, ולא היית צריך להסביר לו לאיזה שכונה נולדנו כאן, וכאילו... וכל הזמן היה לי איזה פחד, שכשהוא כבר גדול ומבין, וגם אחותו עכשיו גדול, ששוב פעם יהיה מצב כזה, ואז היה, היה פעם אחת ב-2019, ואז 21, ומאז כבר גם הזקות בתל אביב זה
תרחיש. מה אתה אומר לו?
אני אומר לו, תשמעי...
הוא נבהל? הוא נבהל מהזקה?
עזבי, אני אגיד לך כזה דבר, ביום שבת לפני שבוע, מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? נפלו עליך השמיים, נפלו על כולנו השמיים. ואני אומר לו את האמת.
מה האמת?
שקרה לנו אסון.
אתה מפרט?
אני מפרט, כן.
אתה מספר על המסיבה?
הוא יודע על המסיבה, הוא...
לא, אז בשבת הוא...
לא, לא, לא יודע. תשמעי, אז בשבת, שוב, אז אתה רואה גם טלוויזיה, אז אתה צריך לדעת מתי לחבות ומתי להעביר למיוט, ואני...
אתה שולט על זה?
אני משתדל, לפעמים אני מפשל, כן? אבל נגיד בשבת, אז כל פעם כשבחדשות תעלו איזה מישהו מהיישובים, אז סגרתי, זאת אומרת, זה ממש...
אבל הוא שם לב שאתה סוגר, שאתה לא...
הוא שם לב שהוא סוגר, והוא יודע למה אני סוגר.
למה? מה אתה אומר?
כי אני לא רוצה שתיכנס לסרטים עכשיו.
אבל אבא, אני רוצה לדעת מה קורה.
אז תשאל אותי.
הנה, אני שואל אותך, מה קורה?
מה שקורה כרגע זה שחטפנו מכה, ושהם הפתיעו אותנו, ושעכשיו הצבא שלנו צריך להיכנס לתמונה, זה אני אומר לו אז, בשבת, הוא צריך להיכנס לתמונה, ואנחנו נמצאים עכשיו באמצע... זאת אומרת, עכשיו, כמו שנופל בעניין, אז יש המון המון אבק, אז כרגע עוד כל האבק ישנו. הוא עוד לא שקע, אוקיי? אז מה שאנחנו צריכים, קודם כל, גם כשיש שריפה, אז קודם כל הקבעים צריכים להשתלט על האש. ובין הרגע שהם השתלטו על האש, ועד שהשריפה נכבטה, יכול לקחת הרבה זמן.
אבל אבא, אמרת שיש לנו את הצבא הכי חזק בעולם.
יש לנו. יש לנו.
מה זה יש לנו? אז מה קרה?
הייתה תקלה קשה מאוד. הייתה תקלה קשה מאוד, אבל עכשיו אנחנו צריכים לנצח אותם, אין מה לעשות. אין מה לעשות. כי בסוף, הוא גם יודע מה זה דימונה, וזה, זאת אומרת, ובסוף, שוב, אני אומר, בסוף, יש לנו כן, יש לנו את היכולות הכי חזקות, יש לנו את הצבא הכי חזק, אבל חטפנו מכה קשה.
הוא אומר לך, אבא, אני מפחד? יוצא לדבר כזה מהפה?
לא, הוא לא אומר לי...
בילדה קטנה?
תראי, אני אגיד לך כזה דבר, אנחנו גם גרים בתל אביב בבית בלי ממד, אז אנחנו הולכים לחדר מדרגות, אז בערב הראשון הלכנו למשפחה, שהיא גם כן גרה סמוך אלינו, אבל יש להם ממד, אז היינו אצלהם כמה לילות, ואז חשבנו שאנחנו חוזרים, ואז היה את הסיפור הזה עם בעלת הטיסנים, וזה וזה, ואז אמרנו, טוב, אז פשוט נחזור... אז אנחנו ככה מחלקים את הזמן שלנו בין כאן לשם. ואחת הסיבות היא שבלילה הראשון, ביום הראשון, כן הייתה קצת יותר תחושה של חרדה. היום, כשיש הזקה, אז אני צריך להגיד לו 3 פעמים לעזוב את הפלייסטיישן. בוא, יוצאים לזה, כן? אז כבר יותר...
חדיגה. אז...
כן, שזה גם מזכיר לי אותי כשהייתי בגילו, אולי טיפה יותר קטן מלחמת המפרץ הראשונה, אז הלילה הראשון היה נורא מלחיץ, אני זוכר ממש אותי...
בא לי לבכות בת כמה אני הייתי במלחמת המפרץ הראשונה.
כן, זה 32.5 שנים, כן? אבל אחרי זה היה נורא כיף, מלחמת המפרץ הראשונה.
כן.
שוב, אז זה באמת, זה... אני מתגעגע למלחמה
אילומת מה שאני... אבל על החטופים הוא שואל אותך, זה נורא מבעית אותם, הוא... מה אתה אומר?
אני משתדל לא להיכנס איתו כאן לסיפור יותר מדי ארוך על החטופים. כן, הוא יודע שיש חטופים.
מה אתה אומר, זה יסתדר?
אני לא אומר שזה יסתדר. ואני אומר ש... תשמעי, אני אגיד לך משהו. אני לא איזה מכון אדלר, כן? אבל אני חושב, לפחות מהמעט שנחשפתי אליו, שאומרים איך לדבר עם ילדים, בטח עם ילדים שיש להם מודעות והם לא פראגרים, אל תבלף אותם.
נכון.
Don't sweet talk them, אוקיי?
נכון, הם יגלו את זה.
אז כאילו כשהוא שואל אותי, נגיד, איך לנצח אותם? אז אני מסביר לו, אנחנו גם יותר חזקים בכוח אדם, ויש לנו גם דברים שלהם אין, כל העניין של חיל אוויר, וכל הסיפור הזה, תראה עכשיו את האמריקאים, אתה יודע איך זה משמעותי עכשיו שהאמריקאים מביאים לכאן כוחות, זאת אומרת, כל מי שרוצה להרע לנו, אז הוא מבין שגם אם הוא יעשה את זה, אז הוא ישלם על זה מחיר יותר כבד. בואי אני אשאל אותך, לך יוצא לדבר עם הנכדים?
אז ככה, הנכדים שלי הם בקרקור, אצל הסבא והסבתא שלהם השניים, כי שם יש ממד, ויואב הוא בן 6.
יואב ואורי.
יואב ואורי. אז אורי רק מחייך כל היום, כאילו שקרה הדבר הכי טוב בעולם.
וכמה, שנתיים כבר?
שנתיים, כן. הוא מחייך, הוא ממש...
גם אני מכיר.
כן, בדיוק. אתה מכיר אותה מצוין.
לא מצוין למרבה הצער, אבל זה עניין אחר.
אתה חבר טוב של ניר, אני יודעת את זה, והרבה שנים, זה לא עניין של מה בכך.
נכון.
זה קבוצה שלמה...
שידרנו מאותו מיקרופון, כמו שאומרים אצלנו בצבא.
ממש אותו מסטינג. אז אורי מתרוצץ, הוא מחייך, והוא ממש, כאילו, קרה לו הדבר הכי טוב בעולם. ליואב אומרים...
כי הוא אצל הסבא והסבתא.
לגמרי, ויש בני דודים, לגמרי. ויואב, לפי דעתי הוא כן, הוא מבין מה זה הזקה, הוא מבין... אבל אני לא חושבת שאומרים להם יותר ממה שהם שואלים, כמו שאתה אומר, זאת אומרת...
כן, הוא לדעתי באלף, נכון?
נכון,
בדיוק. אז זה יותר קל.
בדיוק, הוא באלף. זה הבדל נורא גדול, אלף וו.
נכון.
אבל למשל...
זה גם הבדל נורא גדול, וו וגימל, כן?
זה נורא גדול, וו וגימל. אבל למשל עכשיו, אתה אומר לי, משהו נורא עצוב, שנוסע ללוויה של בת של חבר שלך.
חבר ילדות, שאני המון שנים לא בקשר איתו, אבל היינו ביחד מהגן.
כן, והיא הייתה במסיבה.
והיא הייתה הילדה הראשונה של מישהו מהחבר'ה.
אוי ויופי.
זאת אומרת, למעשה, את יודעת, אני מגיע מרקע דתי, וממש הם היו זוג המון שנים, המון שנים, הוא היה מואב ממש מהיסודי.
ונורא צעירים התחתנו.
הם התחתנו נורא צעירים, כי גם היא פשוט נכנסה להיריון, וכבר עשו את זה. זהו, ועכשיו, אביה גנות.
אביה גנות?
אביה גנות
היא... היא נהרגה במסיבה.
במסיבה, כן. היא הייתה בת 22, אני חושב. אני לא הכרתי אותה, כי באמת לא שמעתי על קשר.
ומתי מצאו אותה?
עכשיו, בסוף שבוע הזה. זאת אומרת, ככל שהימים עברו, אז ההבנה הייתה שכנראה...
והיא משפחה דתית?
היא לא הייתה דתייה, אובייסלי, היא הייתה במסיבה שם בשישי בערב, כן, אבל אני לא כזה בקשר.
עידו, הבן שלך יודע שאתה נוסע ללוויה? תגיד לו שהיית בלוויה, סתם מעניין אותי.
כן, אני גם הייתי בלוויה לפני כמה ימים של הבן של יזהר שי, שנפל, והוא היה יועד הפועל. אז באתי לשם מהמקום גם שלה לבוא עם הצעיף אדום, כמו שהמשפחה רצתה, אז כן, אז אמרתי לה את זה. יש גם איזשהו, את יודעת, כל פעם כשאני בחוץ, אז יש תמיד הזקה. גם עכשיו הקלטתי את יאללה זיסר, אז היה תוך כדי הזקה. זה גם לא נוח כל הזמן לצאת מהבית במצב הזה, כן?
אנחנו לא יוצאים מהבית, אני לא יודעת, הזקה, לא הזקה.
לא, גם מה אכפת לך, זאת אומרת, אין לך...
ממש לא אכפת לי.
כן.
אני רוצה להגיד לך משהו לפני סיום, אני רוצה לשבח רגע את עיתון הארץ. אגב, אני לא מחמיצה הזדמנות לשבח את העיתון הזה.
אני רוצה רגע, אם כבר לשבח, אני רוצה לשבח את ידיעות אחרונות ואת יואב ריבק, העורך של שבעה ימים, על שער שבאמת אני ראיתי אותו ביום חמישי בערב והיו לי דמעות בעיניים.
מה אתה אומר?
את יודעת, אם להיות יותר, בוא נאמר, אמיתי, אז העיניים היו יבשות. הם בעצם, הם עדיין יבשות, כן? לא בכיתי.
אף פעם?
מה שזה קרה לא, אבל כל פעם כשכאילו, את יודעת, הרגעים הכי קשים לי, נגיד, ברמת שאני כמעט נשבר, זה כשאני רואה, נגיד, את הסולידריות של ביידן. זה פשוט כאילו, את יודעת, זה פשוט...
נכון, לשובר לב.
נכון. תודה, כאילו...
לשובר לב. אתה רואה דוגמה? אתה רואה דוגמה? לעומת ראש ממשלה, אתה רואה?
בסדר גמור, מה אתה...
כולו רוך, כולו... וכתבת נאום לבד, אמרו לי.
יש ביטוי שאברי גלעד אמר לי כאן בהקשר של רוטמן ולוין לפני כמה חודשים, הוא היה חוכמת הלב.
כן, נכון. תבונת הלב, נכון.
וזה, את רואה הבדל בין בן אדם עם חוכמת הלב לבין בן אדם שאין לו חוכמת הלב למרבה הצער. anyway.
אז השער של יואב ריבק.
אז השער של שבעה ימים, שבעצם היה רשום בו רק שבעה באוקטובר.
כן.
שבעה באוקטובר עם התמונות האלה של הגדר והאשן וזה, אז כן, זה...
אז אני רוצה לשבח את השער של גלריה של יום שישי האחרון. ניסן שור, בן אדם שיש לי המון ויכוחים איתו, הוא כזה הגיגיסט כזה, הגיגן, ולפעמים יש לי ויכוחים איתו, אני לא מכירה אותו, כקוראת יש לי ויכוחים. אבל אני רוצה להקריא לך את הטקסט שהופיע על השער של גלריה, הטקסט של ניסן שור. בשיאה, מסיבת טבע היא המקום שאליו כולם מגיעים כדי להיות דבר אחד. לא להתפורר לרסיסים, שם נמצאת החברה הישראלית במקום הטוב ביותר שלה, חופשייה מדעות קדומות, מחבק את האחרים והאוטסיידרים, את האליטות ואת השוליים, את המזרחים והשכנזים והערבים והשירים והעניים. לפחות ללילה אחד, אין כניסה לישראל השמרנית הגזענית. כולם ביחד רוקדים, ואת כל זה החריבו. טוב, בדרך כלל יש לנו פינת הסלנג, אבל למי יש ראש לפינת הסלנג היום?
סלנג, מה את...
אנחנו, מילים שנוגית ואני לא יודעות, ואחרים מדברים בהם באופן נורא נורא חופשי.
תראי, יש המון מילים שעכשיו כל הזמן מדברים עליהם.
איכשהו הלב ככה לא נותן לי להביא את פינת הסלנג הרגילה, כי אנחנו לא בפודקאסט רגיל וגם לא באירוע רגיל. אז אני רק רוצה להגיד לך ששלחה לי... אסתר קלין, בת 88, מקבוצת כנרת. היא שלחה לי שיר של יעל קידר. על קצה ענף ציפור קרועת כנף שר של קינה. לא קלו המים, לא באה יונה.
כן.
ואני רואה בזה שוב ביטוי נדב של תכונה נהדרת שלך. להיות חבר כשצריך אותך.
אני אגיד דבר אחד. אני אעלה על נס את הדבר הזה שנקרא קיבוצים.
נכון. אתה עוזר לי מאוד עכשיו.
כן, עכשיו, שוב, אני מצטער רגע, אני בכל אופן אלך רגע, אמרתי לך שאני אמביוולנטי, אז אני כן רגע אסגור איזשהו חשבון פוליטי, כן? תמיד כשהיו מתיחויות בדרום, ולא חסרו מתיחויות, כן? אז נתניהו היה הולך לסדרות, וטוב שהלך לסדרות, או לפעמים לנתיבות, אף פעם הוא לא הלך לבארי, או לנחל עוז.
נורא והיום.
כי זה קיבוצים, כן? זה לא משלנו.
נורא והיום.
לפני חודשיים, שלושה, הציוצים היו, תחסמו להם את השער, לא לברי ולנחל עוז, כן? הקיבוצניקים. עכשיו, את הדמוניזציה של הקיבוצים, בגין התחיל, גם את זה צריך להגיד, בריכות, כן, כמובן, והכל.
כמובן, כמובן. הסתה מובהקת.
ובסוף זה קו המחרשה, כן?
לגמרי, לגמרי.
ואם לא היה ברי, ונחל עוז, וכפר עזה,
וניר עוז,
אז הם היו, ומפלסים, והמקומות האחרים, אז הם היו, כמו שהם עשו לאופקים, ולסדרות, אז, ובאמת, תודה לתנועה הקיבוצית, על כל מה שהיא עשתה, בעבור המדינה שלנו, ובעבור התנועה הציונית, ואתם החלוצים, אתם תמיד הייתם החלוצים, אתם תמיד שילמתם, לא רק לבד, לא אתם לבד, כן? זה לא זה, אבל אתם שילמתם את מחיר הדמים יותר מחלקכם באוכלוסייה, ואנחנו נהיה עם הקיבוצים לעד. אנחנו נזכור את הקורבן הנורא הזה של קיבוצי העוטף, ואנחנו נזכור את התרומה הגדולה הזאת של הקיבוצים.
אין לך מושג כאן, אני מודה לך שדיברת על זה, כי אני באה מבית, נורא מעניין, גם עם תודעה סוציאליסטית פועלית, וגם דתי, אבא שלי דתי. וחלק גדול מהמשפחה שלהם, מקרובים רחוקים, מבני עיר, היו בתנועה הקיבוצית. וביניהם התנועה הקיבוצית, אני אמרתי את זה כבר פעם, הייתה האבנגרד של החברה הקיבוצית. וכשהתחיל העניין עם בגין, הוריי עוד היו בחיים, הם נלוו באופן אישי, ממש באופן אישי. וכמו שאתה אומר, לכולם יש חסרונות, היו מריבות איתם עם התנועה הקיבוצית וכן הלאה, אבל הם עיצבו את גבולות הארץ. והם לפני 77 שנים, בדיוק במוצאי יום כיפור, העלו את 11 הנקודות בנגב, ביניהם בערי ותקומה, ועוד ועוד ועוד. באישון לילה הקימו 11 נקודות שהמנדט הבריטי לא יכול היה להסיר אותם, וגם לא הערבים. ובנו את הנגב, ונשארו בנגב, ונשארו אל מול פני עזה. וכמו שאתה אומר, יש הרגשה שהפקרנו אותם. ואני אומרת לך, ויכול להיות שאני מרירה ממך, אבל אין דבר, ועניין של גיל, לא יסלח לראש ממשלה שלא מוציא את המילה קיבוצים משבת שעברה עד היום. לא יסלח, נדב. הכל אני מבינה. לא יסלח.
אז הנה, אנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, okay. נתנו להם את מה שמגיע להם, ומגיע להם הרבה מעבר לזה.
ויפה מאוד מה שעשית, ושוב, אני מודה, מאוד מאוד מודה לך. ולסיום, עוד שיר של טלי ורסנו אייסמן, שאחותי שלך לי. כשאני טובעת, אין לי צורך שתתארו לי את המים. לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה אחת, אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה.
טוב, אני מאוד
מכבדת אותך, נדב. אני מחבקת אותך.
ואני מקווה שנגיע בשעה הזאת במהרה בימינו.
נכון.
אמרתי לך, אמרתי לילדים שלי שעד חנוכה, אני מקווה שאני אוכל לעמוד בזה.
הלוואי, הלוואי. אני מרגישה שהם מסעדנו חברות, נדע.
מה זה מסעדנו? אנחנו חברות by nature, זה, תדע.
I love you.
תודה, דליה, ביי ביי.
תודה
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.